אני מבין שהנושא הוא בנייה מתוך שונות. באמת שהתלבטתי מאיזה כיוון לתקוף את העניין הזה. יש לכם דף מקורות שאחד צד אחד שלו זה הכותרת שלו זה מתאימים כמו כפפה ליד או השונות המשלימה. הצד השני שלו זה בית ספר לשפות. מה אתם רוצים להתחיל? סיפור ככה או חפירה? סיפור. יאללה. אם הרב ארוש מתחיל בבדיחה, אז אני אתחיל בסיפור, מה שנקרא. וואלה. חיים טובים. מתנה בשבילי? טוב. אז תהפכו את הצד, את הדף לצד שיש בו כותרת בית ספר לשפות. נרוץ את זה במהירות כדי להספיק לפחות עוד שלושה חלקים מה שאני רוצה לעסוק בו. אני בכל זאת אתחיל בפתיחה. אנחנו אוהבים מאוד לחשוב שאנחנו אנשים שכליים. בייחוד אנשים שלומדים תורה וקוראים כל היום טקסטים וזה. ובמחלה הזאת נגועות גם הבנות. כי היום, יודעים, אנשים לומדים, עושים תואר, קוראים, זה. אנחנו מאוד אוהבים לחשוב שאנחנו אנשים שכליים, אבל באמת רוב ההחלטות שלנו מתקבלות מהבטן, לא מהשכל. כשזה מגיע לנושא של בחירת בת זוג ולחיים הזוגיים, אז אנחנו גם נוטים לחשוב, אלף שאנחנו נעלים את החיים הזוגיים שלנו בצורה שכלית, ואנחנו גם משלים את עצמנו שבחרנו את בת זוגנו באופן שכלי, שפוי. עכשיו, כמה אנשים נשואים פה? תרימו ידיים גבוה. כמה היו נשואים בעתיד? מה, אתם מתביישים? תרימו עדיין גבוה. מה, זה חצי-חצי? בערך, אוקיי. אז אני כאילו ינוע בין התחומים, אבל זה תכלס זה אותו דבר. אנחנו אוהבים לחשוב כאילו שבחרנו את הבת זוג שלנו, התחתנו עם בן הזוג שלנו באופן מושכל, זאת אומרת, על בסיס איזה קריטריונים שחשבנו וניתחנו לעצמנו וכן הלאה. אבל האמת שבבחירה מתרחשות שתי בחירות בעת ובעונה אחת. בחירה שכלית, שבה בדרך כלל עסוקים בשאלה אם היא מתאימה לי מבחינה רוחנית, יש שם אותם שאיפות, וכן הלאה וכן הלאה, ומקובל להגיד שהחלק השני שבבחירה זה מידות וכן הלאה, וגם אני צריכה להרגיש שטוב לי איתו. אחרי זה גם שאני אוהב אותה, וקיצור רגש. כאילו מידות, שכל, רגש. בדרך כלל זה מה שהתיאוריה אומרת. אני אומר מה זה אני אומר? אני אומר את מה שהבנתי, מה שלמדתי מהרבנים שלי, שחלק מאוד דומיננטי בבחירה, שהוא משפיע אחרי זה גם על חיי הנישואין, זה בכלל שאנחנו מנהלים בחירה שכלית מודעת ובחירה נפשית. זאת אומרת, כיוון שהנפש יודעת שהשכל הוא קשקשן גדול, והוא יודע לדבר יפה, גם על דברים שהוא לא שם בכלל, אז כאילו היא עושה לו שכונה, והיא מושכת לדברים שהיא צריכה. בסדר? הבנתם מה אמרתי? שכל הוא עובד בטבלאות, בהגדרות, בדברים גלויים. אבל יש המון דברים שאפילו לנו הם לא גלויים. שאפילו אנחנו לא מודעים להם לגמרי, צרכים שלנו, מצוקות שאנחנו צריכים להשלים אותם, המון דברים נפשיים, שבגלל שאנחנו גברים, ובגלל שאנחנו משלים את עצמנו שאנחנו שכליים, ובגלל המון פוזות ותיאוריות ותובנות ומחשבות והמון, וסרטים וקשקושים, אז אנחנו, איך קוראים לזה בלשון הגמרא? ליבה לפומה לא גליה. הלב בכלל לא גילה לפה את כל מה שיש לו במעמקי הנפש. ואם אנחנו הולך לפי הבחירות השכליות שלנו, חלילה, מה תהיה התוצאה? אז הנפש היא לא מפקירה את השטח. היא מושכת לכל מיני מקומות, דוגמה בהקשר שלנו, לכל מיני מקומות שהם מאוד שונים ממך, אבל שהיא חייבת אותם כדי להשלים את עצמה, לתקן את עצמה, לקבל מזור למצוקותיה מזה 25 שנה, 22, 19, 28, תלוי מתי אדוני מתכוון להתחתן, סוף סוף, אומרת האמא הפולניה, סלש מרוקאי, אתם יודעים שכשאני אצא לפנסיה אני כותב דוקטורט, אני הולך להוכיח שהמרוקאים והפולנים זה אותה עדה רק בשינוי מיקום גיאוגרפי. הסינור והילדים והזה וה... הכל אותו דבר, רק... דרך אגב, משפחת אסרף זה ידוע, זה מוכח בשושלת שלה שהמקור שלה באירופה. כן. האסרף הראשון שסיפרתי לו על זה, על לבא לא סיפרתי. זה ספק פיקוח נפש. נגיד למרוקאי שהוא פולני. טוב, מה הבנו עד עכשיו, או מה הבנו? מה שאני אמרתי, זה שכמו שיש בחירה מודעת, יש בחירה נפשית. השכל עובד לפי דברים גלויים, מודעים, טבלאות, תבניות, פנקסים, מודלים, כל מיני דברים כאלה, חלקם טובים, חלקם לא טובים. הנפש רוצה לחבור לנפש שאיתה היא מרגישה ששם ההשלמה שלה, התיקון שלה, כל מיני מושגים שאני אנסה לבאר אותם בהמשך, אבל למה שהיא צריכה. בעקבות מצוקותיה מצד אחד, אבל גם תכונותיה, יתרונותיה מצד שני. בסדר? מובלעת בתוך האמירה שלי טענת השימו לב, שבעל ואישה יש לשניהם יתרונות וחסרונות, זה לא חידוש, אבל יש התאמה מאוד מעניינת בין החסרונות של הבעל ליתרונות של האישה, ובין החסרונות של האישה ליתרונות של הבעל. מובלעת עוד אמירה בתוך הדברים שלי, שבני זוג שעושים מה שהמדריך חתנים שלהם אמר להם לעשות, בסדר? אז הם, ככל שהם יותר מתארחים חיי הנישואים שלהם, הם מגלים יותר ויותר את הדברים האלה. ושנולדים ילדים, אז הילדים משקפים להם את זה ממש. אתה רואה את כל החסרונות שלך בילדים שלך, ואתה רואה בדיוק איך אשתך, אם אתה רוצה לראות. אם לא, אז אתה כל הזמן צועק על אשתך והילדים, אשתך כי היא אומרת לך מה החסרונות שלך, והילדים כי הם עושים בדיוק את אותם טעויות שלך. בסדר? הו, איזה עולם נפלא. בסדר? כל אחד יש לו יתרונות וחסרונות. כולנו יודעים להגיד את זה, אבל אנחנו לא, אף אחד לא רוצה לעשות עם זה משהו. גם הוא לא רוצה להבין שאשתו שמצמנת לו את החסרונות שלו, היא לא אומרת לו את הדפקטים שלו. היא מציעה לו בלשון לא טובה, בוא אני אעזור לך. אבל אתה גבר, מה פתאום שאשתך תעזור לך? אתה יודע הכל, כידו. אז בואו נחזור עכשיו אחרי ההקדמה הזאת, שבכל זאת התחפרתי לכם לפני, בלי סיפור, עכשיו בכל זאת אני שאלים את המס ונקרא סיפור, ומתוך הסיפור הזה נראה חלק מהדברים, ננוע לשלב הבא ליתרונות חסרונות, ואז גם נגדיר בשם את שתי האופציות, להילחם באשתך, או לזהות אותה, לזהות את עצמך, ודרך זה לנצל את השונות. בסדר? אז סיפור, פרק א' סיפור, על שונות, פרק ב' יתרונות וחסרונות והיחס ביניהם, פרק ג' זיהוי עצמי, זיהוי האחר ואיך עובדים עם זה. בסדר? בהצלחה לכולנו. ההוא בן בבל שעלה לארץ ישראל. מה החיסרון שלו? אה? הרקי. הרקי. נכון? זה חיסרון. אתה מתעצבן, אומרים לך, בוא'נה, מה אתה מרוקאי? מה אתה תרגיע? אתה לא, אתה כזה לא ריגשי כזה, אומרים לך, רואים שאתה אשכנזי. נכון? אצלנו כאילו עדה זה לא רק רקע, מוצא, זה כאילו כבר הפך להגדרת תכונות. אנחנו נסים כאילו להתקן את זה, קיבוץ גלויות וזה, אבל שמעצבנים אותך סתם אומר את זה. או במילים אחרות, כל אדם הוא בא לבית עם רקע בילד אין. פה זה המוצא, חוצניק או צבא, זה עדה, זה סוג המשפחה שגדלת, לא משנה עכשיו העדה בכלל, אתה מביא את הבית שלך בקיצור, אתה מביא את הבית שלך, לא יעזור לך כלום, לטובה אני אומר, לא לרע, מביא את הבית שלך. איך אומרים, האדם הוא תבנית נוף מולדתו, האדם הוא שיקוף של הבית שהוא גדל בו, ירצה או לא ירצה. גם אנשים שבורחים מההורים שלהם והבית שלהם במשך שנים, מגלים בסיבוב הארון, שהם חונים בחנייה של ההורים שלהם. או שפיתחת, עצמת, על בסיס זה בנית את השונות, הייחוד שלך, זה עוד משחק של שונות, דרך אגב, אני והוריי. ודרך אגב, מי שלא יודע להתמודד עם זה טוב, יתקשה להתמודד עם השונות שיש לו בבית עם אשתו. מערכות היחסים שלנו מתחלקות לשלוש, קשורות לאחת. אני ואשתי, אני וילדיי, אני והוריי, קשורות לאחת, אני ואלוהיי. אני ואלוהיי זה מערכת היחסים המכוננת, והיא מתפרטת לכל מערכות היחסים. אני ואשתי, עזר כנגדו, נושא יום העיון, אני וילדיי, מי שאני נותן להם חיים, אשתי, מי שאני יוצר את החיים, הוריי, מי שנתן לי את החיים. והכל מחובר למקור החיים. מערכת יחסה איתו מתנקזת לכל מערכות היחסים האלה ובנויה בהתאמה. לכן קבט אבית את אמך, קבט השם מעונך, את השם לוקחת עירה, נשימו אביב תירה, גמרה בקידוש נלמד. בסדר? חוזר לענייננו, מי שיטפל יותר טוב בשונות בינו לבין הוריו, בסדר? יוכל, נמצא בעמדת פתיחה יותר טובה לטפל בשונות בינו לבין אשתו. אפילו מהצורה הפשוטה, פעם אחת טיפלת טוב בשונויות, תדע לתכפל את זה. יותר עמוק, אם טיפלת בערוץ החי, אני ומקור חיי, תדע כנראה לטפל יותר טוב בערוץ החי, שבו אתה נמצא בפוזיציה של ההורים שלך, כהורה. בסדר? ואז כנראה שתוכל לעשות את זה יותר טוב, להכיל את השונות של הילדים שלך. בעברית פשוטה, מה שאני לא אדבר עליו בשיעור כאן, ודיברת עליו בשיעור אחר במקום אחר, בסדר? זה, אם אתה מוכן לקבל שהשונות היא מציאות בעולם, וזה לא מציאות תיאורטית פילוסופית בשיעורי מערל, זה אצלך, חונה, בנפש, בבית, אבא, אמא, ילדים, אישה, תדע להתמודד עם זה. אם אתה בכלל לא מוכן לקבל את זה, וכל דבר אתה מנסה לצבוע בצבע שהכל יהיה כמוך, אז נכון הוא לך חיים קשים. בסדר? זה נכון פילוסופי תיאורטי, אפשר לתת איזה שיעורים, אבל החידוש מה שאנחנו אומרים, שזה קורה אצלך בבית, זה קורה אצלך, זה קורה בכל צוות עבודה. יש מנהלים שהם רוצים שכל העובדים יהיו שכפולים שלהם, או כלבלבים שלהם. ויש מבינים שמנהלים שעובדים, שלא יעזור לך כלום, תמיד האנשים הם שונים. בוא תשתמש בזה, בוא תנצל בזה, בוא תרתום אותם, כל אחד עם האיכויות השונות שלו, להביא אנרגיה פי 5 ופי 4. ככה זה גם הילדים, אתה יכול לשכפל אותם, או אתה יכול להבין שהיא כזאת, וזאת כזאת, וזה סרטים כאלה, והוא כאלה. עכשיו בוא תיצור להם שדה מאחד, לא אחיד, שדה מאחד, שכל אחד יביא את הג'ננה שלו, וייצא בסוף משהו טוב מזה. נכון, הם לא נראים כמו הילדים האלה מהספרים שמוכרים בגאולה, עם הפאות האלה משועות בשמן, וקיבות כאלה תמיד סימטריות ויפה, אבל הם, בסוף מכל הבלגן הזה יוצא משהו טוב. אחד יותר מוקדם, אחד פחות מוקדם, אבל אתה צריך לקבל את זה שכנראה הם לא הולכים להיות שפפולים גנטיים שלך. זה לא מתחיל איתם, זה מתחיל איתך ועם אשתך. בסדר? עכשיו זה מתחיל קשה, כי כל אחד בא, מה זה קשה? מתחיל בורכב, לא קשה. כי כל אחד בא עם, בנקודת הפתיחה, ממקום אחר. ההוא בן בבל שעלה מארץ ישראל, נשא אישה, חשב יפתור לעצמו את הבעיות. נכון שאני שונה, אני חוצניק, אני מדבר בקוף, אבל, התחתנתי עם צברית, הפתרו הבעיות שלי. סרט מספר אחד, בעיות לא נפתרות ככה, בלי שמטפלים בהם. אנחנו כאילו חושבים שנעשה כל מיני חיבורים, נעשה כל מיני זה, ונטשטש את השונות, וזה יפתור לנו את הבעיה. הנה, התחתנתי עם ישראלית, התחתנתי עם עשירה, התחתנתי עם זה, התחתנתי באשכנזי. הרבה דמיונות יש לנו. אבל תכלית כל הדמיונות האלה זה לנסות לברוח מנקודת המוצא השונה שלנו. במקום להכיר אותה ולפתח כלים שתכף אני אדבר עליהם. טוב, מה קורה? אמר לה בשלילי טלפי, רגל קורשה, פולנים. בשלל לו שני עדשים. כי בשפה שלה ובשפה שלו זה מושגים אחרים. תעצבן, רתח עליה. אז למחר הוא אמר לה, בשלי לי גריבה, תעשי לי בוכתה, תבשלי לי הרבה. גריבה בארמית זה בוכתה, הרבה. מה היה החשבון שלו? מה היה החשבון שלו? יגיד לה, אם שביקשתי מן השתי פולקס, הביאה לי שני עדשים, בסדר? אז בטח אני אגיד לה, תעשי סיר 48 של אורז, אני אקבל צלחת אורז. היגיון פשוט, נכון? היא מאחרת תמיד, היא מאחרת לכל דבר שאנחנו קובעים, אז מה עושים? גוזרים זמנים לאחור, אומרים לשעה קודם. היא אומרת לך, מתי החתונה? בהזמנה כתוב שבע, כל דתי יודע, בהזמנה כתוב שבע, באים בשמונה, חוץ מירב שלא עם איזן למנוח, בעזר צדין, ואחר שהיה בתמיד בזמן, הוא ואבא של הרב זבן, נבן צלי, בדל חיים טובים וארוכים. לא יודע, היה תמיד בא בזמן שכתוב בהזמנה, כי הוא יודע שדוקטור נבן צל מגיע. היחידים שהיו מגיעים, פותחים את העולם יחד עם המלצרים. כל דתי יודע מה זה שבע, אבל הדתייה שלו, גם לשמונה הזה, הוא בחיים לא ראה חופה מאז החתונה. לא ראה, לא יודע, איך שכח איך עושים את זה. מה עושים? אומרים לה, הקדימו את החתונה לשש. הקדימו את החתונה לשש. אורגינל, היא מתחילה לתרגל בחמש וחצי, היא מודעת לאיחור שלה. אבל שעה לוקח בכלל רק למצוא בגד. אחרי זה למדוד אותו. אחרי זה להתחרט. אחרי זה להחליף. אחרי זה פה, אחרי זה שם, אחרי זה להתאפר, אחרי זה לסדר, אחרי זה פה, אחרי זה הילדים. והפעם הוא לקח מקדם היסטריה שעה, היא לקחה עוד חצי שעה, ולא ראו את החופה. זה דבר חמור מאוד, תכף אני אסביר גם למה. אבל זה מה שקוראים, לוקח עליה מקדם היסטריה. מה עושה המקדם היסטריה? הוא אומר, אני, עכשיו תראו את הבן אדם האינטליגנט, הוא אומר, אני יודע שהיא שונה, היא מאחרת כרונית. אני לא כועס עליה. אני עוזר לה... עוזר לה לא לאחר, אפקי עלק בעיקה. לא רק שאתה לא עוזר לה לאחר, לא רק שאתה מנציח את השונות ואת הבעיה שלה, אתה גם לא מקבל אותה, אתה מנסה לקמבן אותה, כדי שהיא תגיע לאן שאתה רוצה. עכשיו תחשוב אתה איך תרגיש אם, אם יקמבנו אותך כל הזמן. בעברית אחרי פשוטה, כשמקמבנים אותך, אומרים לך אתה טמבל. אתה שונה, יש לך בעיה, ואתה לא ניתן לתיקון. אתה צריך לתמרן אותך שתגיע לאן שאפשר להגיע. כי אפשר לדבר איתך. זאת אמירה שהיא לא מקבלת את השונות ומנסה לעזור לה. מקבלת את השונות ומנסה לעזור לה, זה להגיד לשמי, בואי תגידי לי מה תוקע אותך, מה מפריע לך, ונראה איך אנחנו עושים את זה טוב. אבל הוא אין לו זמן, אחי. הוא לומד עד הדקה האחרונה, אין לו פנאי עכשיו לשטויות שלה. ולבגדים שלה, הוא בכלל לא מבין למה איך מחזיקה את כל הכמות בגדים הזו שאפשר לבנות מן האוהל 12. ואיך אחרי כל האוהל 12 הזה, היא אומרת אין לי מה ללבוש. איך אפשר? שונות? שונות. אבל מה הוא עושה עם השונות הזאת? הוא לא מצליח להתמודד איתה, אז הוא אומר, בוא נעקוף אותה. בוא ננציח אותה כבעיה, ונגיע לתוצאה שאני רוצה. אני רוצה להיות בחופה. את תהיי איתי בחופה בזמן. איך? אני אקמבן אותך. לקמבן את השני, לקחת עליו מקדם היסטריה, לתמרן אותו, משמעותו, לראות את השונות כבעיה, ולנסות לפתור אותה ברמת התוצאה, במקום לעבור את התהליך. פתאום תגלה, אתה יודע למה זה לוקח לה כל כך זמן? כי בחיים לא נתת לה מחמאה, לשים לה. תבדוק את עצמך. אחותי, איזה סמלה, חבל על הזמן, סוף הדרך, גועל נפש, גובל בשערוריה. היא אוהבת את זה, שמחה בזה, נראה לך טוב, תן מחמאה, מה קרה, עולה לך כסף, זה אמיתי. אם אתה תחשוב שהיא נראה, זה מה שיצרה, 50% מהזמן ייפול. לא רק בגלל שיודע שאתה עומד עצבני בצד שם ומחכה, נו. והמהדרים גם אומרים לה, הפעם נגיע לחופה? איך אתה רוצה שהיא תבחור בגד ככה? קשה לה בכלל עם עצמה, וקשה לה להתלה גם כמה זה, ואתה עוד מוסיף שמן על המדורה. אבל באמת עיקר מה שעיקר הבעיה זה בזה, שאתה משדר לה, יש לך בעיה. במקום לשדר לה, אנחנו ביחד, אני לא, אין לי בעיה. איך אומרים, גברים, שים להם, תן להם חולצה מכנס, לחבס אותם כל הזמן ביום שישי, והולך עם אותו דבר כל הזמן. חוץ מיחידי סגולה. שצריכים להתאים את הצבע של הכיפה, לזה שמכנסתיים. רוב הגברים, אבא נודע, הם עגלים, הגוף שלהם לא בדיוק מדבר איתם, והם שזה להם איזה ספרציה בין הגוף לבין הנפש. אצל נשים זה עובד אחרת. נשים זה גברים נשואים, בעיקר נשואים, צריכים להכיר את זה. גם דרך אגב, לא גברים נשואים. לפעמים אני רואה איזה זוגות פה עושים, זה נראה לי יותר כמו מסע קומטה מאשר דייט. עד שפעם בא לי אחד, אמרתי את זה לחבר שלי בישיבה, אמרו לי, הרב, מה אתה מדבר? אחד אומר לי, בוא יצאתי עם מדריכת טיולים, אתה יודע איזה מסע היה? אמר לך על הזמן, חזרתי מותש, מה זה סדיר? לא הלכתי ככה, הוא אומר לי, ואיזה זוויות, איזה טיפוסים. רק תעליות בירושלים לקחה אותי. מקרה, ברוב המקרים, הוא חושב שהוא עם איזה חבר שלו בגולני. כוס קפה, אפשר לקבל ככה אחרי 5 קילומטר. זה מודעות לזה שמי שהולך לידך הוא שונה. ולא להתייחס לשונות שלו כבעיה, אלא כמפגש. ולא לנסות לפתור את זה על ידי הצגת השונות כבעיה, ואיך אני מגיע לתוצאה הרצויה לי, בסדר? אלא איך אני עובר איתה תהליך שבקצה היא בדיוק כמוני רוצה להיות בחופה. בסדר? זאת התקלה של הגריבה הזאת. בסדר? חוזר צעד אחד אחורה, אמר לה בשלילי טלפי, אמרה בשלה לו 2 עדשים, כעס עליה. מה, 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 מה הפתרון כאן? מה היה צריך לעשות? דבר איתה, יותר מדויק? להסביר לה את רצונו, לא. לא. עוד. זה נשמע הכי, זה מעון מאיר פה, זה לא, לא אינקובין שיבה. מילה אחת, אה? הוא גבר, איך הוא יבשל איתה? מילה פשוטה, כלי מאוד פשוט. איך? לא, אהבה זה לא כלי, זה מציאות. נו? להדריך, לפני כן, איך? כלי, דברו איתי כלי, אה? לא, הוא יתעצבן, הוא יכעס יותר באמצע. דבר כבר אמרו, יותר ממוקד. לא, מה זה מטוס? להכווין. אה? כלי, כלי. טוב, אל תגידו את כל המסוגים שאתם יודעים שאני אוהב לשמוע בגלל שאני מבניין שלם, עזבו אתכם, נו. דברו איתי, כלי, כלי עבודה. מה אתה עושה שאתה לא מבין? שואל? שואל? שואל. חברים, בבית של שונות, מה שאתה לא מבין, תשאל. הרב, נו, הביאו אותך להגיד דברים, לא דברים בנאליים. זה בכלל לא דבר בנאלי. תבדקו את רוב המריבות שלכם, ותראו שהדבר הכי פשוט לא עשיתם. לא שאלתם במטרה להבין. שאלתם במטרה לתקוף, במטרה להטריס, במטרה להראות לו שהוא אהבל, לא שאלת במטרה באמת להבין מה את מתכוונת. מחולק לשניים. אחד, הנחת עבודה. כנראה שיש היגיון מאחורי מה שהיא עושה. היא לא טיפשה. התחתנתי איתה, אז כנראה שהיא, הרי הנחתי שהיא אחלה בחורה, וזה התחתנתי איתה. יש לה היגיון שלה. שתיים, אם אני אשאל, אני אבין את ההיגיון. כלי עבודה שאל. זה דרך אגב לא כלי רק עם האישה, זה עם הילדים גם. הם עושים לך שכונות חבל על הזמן. אתה שואל אותם פתאום, שאלות הבנה, לא התקפה. למה עשית את זה? מה אתה רוצה שהוא יענה לך? התקפת אותו, הוא תוקף חזרה, חייל טוב. אם אתה שואל אותו שאלת הבנה, פתאום הוא מסביר לך הסבר, שאתה אומר וואלה. לא, לא עלה על דעתי. לא עלה על דעתי. זה כלי פשוט בתכלית הפשטות, נשמע בנאלי, נשמע שאין בו חידוש. המון בעיות בשלום בית שמובנות, שנוצרות מהשונות בין בני הזוג, הן נובעות מהסירוב של כל אחד מבני הזוג, לשאול את השני שאלות הבנה, כלומר להגיד, וואלק, כנראה שאם הוא עושה דבר כזה, יש מאחורי זה היגיון. אחד, זה מה שקראתי בפתיחת השיעור, קבלת השונות. שתיים, אני מחפש להבין את ההיגיון הזה. איך מבינים היגיון? שאלות. שאלות? איזה שאלות? שאלות הבנה. שאלות הבנה אומרות, אני נותן שתי צורות. בדו-שיח שהוא לא סביב אורז או פולקה, זה שאלה האם התכוונת כך וכך. או אמרו פה מילון מושגים, מה התכוונת שאמרת ככה וככה? אני הבנתי שאמרת ככה וככה, האם זה מה שהתכוונת? זה סוג שאלות אחד. זאת אומרת, שאלות שאומרות לשני מה אתה הבנת, ושיסביר לך אם הבנת נכון. אתה לא אומר לו, אני הבנתי ככה, וזה טיפשות מה שאתה אומר, שזה בדרך כלל מה שאנחנו עושים, אבל זה מה שאתה עושה עם החברותה. הוא אומר לך, מה הוא הבין בתוסות? אתה אומר לו, חמור. הוא התחד... לא, הוא התחדה אורייתא, חמור, מה פתאום התוסות אומר ככה? וכולם אבסוטים, עם איזה צדיק, עם איזה אש של תורה, איזה מכון בין. תעצבני, עזוב אותך. שאל אותו שאלת הבנה, מאיזה מילה הוצאת את זה בתוספות? אולי אפשר להבין ככה, אם אני אגיד את זה ככה, זה, אתה גם כאילו הולך איתו, לא תוקף אותו, אלא מציע אופציות אחרות, אבל קודם כל שאל אותו על מה שהוא מסביר. יכול להיות שבאת עם הסבר מאוד זה, פתאום יראה לך, וואלה, בואנה, יפה, לא חשבתי. לא תסכים איתו שזה מה שצריך לדייק מהמילה הזאת בתוספות, אבל כן תסכים איתו שבונה, המילה הזאת זה מעצור, צריך לסגור את הפינה הזאת, גם בסברה שלי. אז הסברה שלי תצא יותר מלוטשת. בזכות מה? שלא התבצרתי בעמדה שלי, במה שאני, ותקפתי אותו, והשתמשתי בשאלה ככלי התקפה, אלא ככלי באמת להבין מה הוא אומר לי. במקרה דנן, הייתם פעם במסעדה, או בחתונה כזה של... בכל מיני מלונות כאלה, אי סוסייטי, נכון, המלצר נכנס עם איזה צלחת, הוא הולך איתה גבוה כזה, אתה בטוח מביאים לך שם איזה עוף בגודל של עגל, בסוף הוא שם לך, אתה מגלה איזה עוגת מוסך מיקרוסקופ, שתראות אותה, מלא כאלה קשקושים של רוטב, טוב, איפה העיקר? כלום, איזה חתכת מלון שוכבת עם איזה כדור תירס, לידו איזה חתכת פפאיה כזאת שצריך... GPS כדי לאתר אותה בתוך המרחב הזה של הצלחת, יאללה, אפשר לאכול במקום הזה. עכשיו אתה אומר לה, היא אומרת, חמוד, מה אתה רוצה לאכול? אתה אומר לה, וואלה, מתאים לי איזה שני פולקסטובים. היא באה לך עם צלחת כזאת עם שני עדשים בפנים. אח שלי, נראה לך הגיוני? נראה לך הגיוני? שאישה אינטליגנטית, לא, בסדר, לא תואר. צברית בסוף, היא לא... לא רק חשבון עיראקי, צברית. אבל בחורה אינטליגנטית, הפגשת איתה, דיברת איתה, היה מעניין שוחח אותה לפני. נראה לך הגיוני שהיא מביאה לך צלחת עם שני עדשים בפנים? נו, אז למה אתה לא שואל? כי אתה בוחר להגיד, בוא נע. הישראלים האלה? חמורים. אשתך, מה, אתה גנוב? שאל אותה. לא, היא עושה לי את זה בכוונה. למה עושה לך את זה בכוונה? אולי יש לה היגיון, אולי יש לה איזה מחשבה, כנראה שיש לה את זה. אתה חפש? אל תחפש, אל תעשה סברות. עכשיו הם מתחילים להגיד לי לימוד זכות, ועין טובה, וזה. שאל אותה, שאל! פשוט שאל אותה. תגידי, חמודה, מותק מה? תגיד לה, אחותי בניה. היא אומרת לך, רצית שני עדשים, לא? אומרת, איזה עדשים? פולקי, וואלה, איזה צחוקי, פולקי, איזה עדשים, הולכים ביחד... ואמרנו, מוציאים טבעול מהזה, מביאים, וטבעול יש גם במכון. אבל טלק, פתאום, הבנו פער. זה שנייה אחת, זה יכול להיות מצחיק, איך משני פולקה, זה שנייה אחת, זה יכול להיות פיצוץ אדירים. אבל במה הכל תלוי? שבמקום לשפוט אותה, שאין לה היגיון והיא עושה שטויות, תשאל אותה. תראו ששאלה יכולה להיות הפגנת הערכה. היא אומרת, יש פה פער, אני מבין שאנחנו שונים, אני רוצה להבין את השונות הזאת. לא כאילו בהצהרות, בפעולה פשוטה. בנה לי לגמרי, שאלה. תרבו בשאלות הבנה, תתרגלו בבית לשאול שאלות הבנה. להיות אהבל, לא מתחזה. להיות באמת אהבל, זאת אומרת, מוכן ללמוד. מה זה? מה? וואלה, פתאום תגלה שכנראה התחתנת באמת עם בחורה אינטליגנטית, יש לה היגיון. אתה לא חייב להסכים לזה, אבל יש על מה לדבר. כן? ו?
אתה עושה פילוסופיה, אתה עדיין בישיבה.
לכן אמרתי שבנה לי לגמרי, שאל שאלות הבנה מתוך רצון אמיתי להבין. לכן שאלות פילוסופיות זה שאלות התרסה, זה שאלות התקפה, זה שאלות חפירה. לא, שאלה פשוטה, אני רוצה להבין. הרבה פעמים אנשים משתמשים בזה, באמירה הזאת. אני רוצה להבין מה אמר פה. ברור, אם הבן אדם הוא רוצה להריב, הוא יצליח להריב. אין פה...
פשוט הסיבון שלך לשאול שאלה, זה להבין לך, ואתה חופר.
אני לא חושב. אישה, זה תלוי בעמדה הנפשית. זה מאוד תלוי בעמדה הנפשית. זה הכל מתחיל ונגמר בעמדה הנפשית. אם אתה באמת מבין שיש פה היגיון, או עזוב היגיון, יש פה איזה מהלך, יש פה איזה התנהלות, ואתה באמת רוצה להבין אותו, לא לקרקס אותו, לא לנצח אותו. זאת הסוגיה הזאת. זאת אומרת, זה מאוד תלוי בעמדה הנפשית. גם בחור ישיבה שהוא רגיל לחפור בשאלות שלו, אם הוא יסגל עמדה נפשית, שהוא לא בא לנצח את החברותה שלו, הוא בא להבין אותו, גם בלימוד הוא ירוויח מזה יותר. דרך אגב, גם בלימוד. יחסוך לעצמו 25% שהוא צועק וזה, והוא מבסוט מהצעקות שלו. אני זוכר אחת החוויות שלי, איך שהגעתי למרכז הרב, לפני years ago, מה שנקרא, ישבו לפניי, אתה יודע, אתה בא אחרי צבא גם, אז לא היו כל כך הרבה בוגרי צבא. ישבו לפנינו איזה שני צעירים, זה סיפור מכונן, אני תמיד אספר אותו באיזה... איזה שניים משיעור א', וואי, איזה צעקות, בוא נה, תרגילים הכי רועשים שעשיתי, לא היו ככה. צועקים ומתווכחים וזה, אני אומר חבר שלי, תגיד, אחי, זה ככה, פה כל הזמן נשקול עבור, מקום אחר, וזה, ספרי של האוניברסיטה אולי, וזה. טוב, רב, אתם יודעים, בסוף רואים, בוא נלך לשאול את הרב. טוב, שם תפסו את רבם, משם אני רואה ברחוק ליד הפינה, ליד הכניסה, ליד הזה הגדול, שמה בצעקות ליד הרבמי וזה, ודנים איתו איזה חצי שעה, בינתיים היה לנו זמן ללמוד, הרצנו מהר את תוספותים וזה, שיהיה שקט. טוב, עברה חצי שעה, הם חוזרים בשניהם וזה וזה, מתיישבים ביחד, אמרתי, טוב, יאללה, סגר הרבמי את הפינה, יהיה שקט ללמוד, מה פתאום? אוי, עוד פעם צועקים. מה אתם צועקים עכשיו? מה הרב אמר? רוצים להרים, תמיד יצליחו. רוצים להבין את השני, צריך לשאול. אבל אני חוזר עוד פעם ומסכם, שאל שאלות הבנה. אחד, חפש את ההיגיון של השני. יש היגיון כזה, על אף שהוא שונה. שתיים, השתמש בכלי, שאל שאלות הבנה, מתוך עמדה נפשית של, אני לומד. בסדר? שלוש, שנאמר פה במובלה, סדר מילון מושגים. ארבע, בשום פנים ואופן אל תתמרן אותה. אל תקמבן. אל תקחי עליו מקדם היסטריה. אל תתעלמי, אל תתעלם מאיפה שהבן אדם נמצא ותנסי להגיע איתו לתוצאה. בסדר? הדוגמה האחרונה הובנה? הדוגמה הכי טובה זה האיחורים. מה? קדימה. אני יכול להמשיך את הסיפור הזה, אבל אני לא אמשיך אותו, אני עוצר כאן, והופך את הדף. התפיסה הזאת ש... א', אנחנו שונים. ב', לא נצליח לטייח את השונות שלנו. קרי, זה שתתחתן עם אחת כזאת, אחרת אחרת, משכילה, אשכנזי, עולה חדש, זה, לא תצליח. לעולם השונויות יתנגשו, לאו דווקא בצורה אלימה, אבל יתנגשו, יחשפו, ונצטרך לטפל בהם. בסיפור הקודם למדנו כלים חיוביים ושליליים, לא לתמרון, כן לשאלות הבנה. בסדר? לא למקדם היסטריה, כן לחיפוש ההיגיון של השני. בסדר? עכשיו נלך צעד אחד אחורה ונגדיר, ננסה להגדיר, על מה זה מבונה. זאת אומרת, לפרק את השונות הזאת ולנסות לראות איך היא באה לידי ביטוי באופן נפשי, בנפש. יש לזה כמה אספקטים, אני אתמקד באספקט אחד של יתרונות וחסרונות, שזה בדרך כלל מה שמאוד מעצבן אותנו. החסרונות של הבת זוג שלנו, בסדר? ואני בטוחה גם, או בטוח, שכל היתרונות נמצאים אצלי. אוקיי? אז פרק ב', שונות באספקט של יתרונות וחסרונות. אוקיי? אתם רוצים לשאול על החלק הראשון? מה? ברור. טוב. בגלל שזמננו קצר, ואני רוצה להספיק גם את החלק השלישי, אנחנו נרד ישר אל ההגדרה שמופיעה במקור מספר 1. ההדגשה היא באותיות היא שלי. זה לקוח מעניה. אחרי שהרב מסביר שבנפש, כמו בחיים, יש כוחות טובים ויש כוחות רעים, ואת הכוחות הרעים צריך לרסן, מה שהוא קורא להגביל ולצמצם, ואז הוא כותב בשורה החמישית, ואז ייבנה האדם בהדר שלמותו, והחברה הכללית תעמוד בשלמות כללותה. עכשיו הוא מכניס כאן איזה כלל מאוד משמעותי, בסוגיה הזאת של יתרונות וחסרונות, והיחס ההדדי ביניהם בחברה בכלל, ואנחנו נכניס את זה למיקרו של הבית. אחרי ההכרה, בצד הגרעון שיש בעצמו, אומר הרב, אחרי שאדם מכיר דווקא את הגרעונות שלו, את החסרונות שלו, יהיה נשקף לו, אני מוסיף, אוטומטית, הצד של הטוב שיש בזולתו. שעל ידו, על ידי הצד הטוב שיש בזולתו, יוכל להיות החיסרון העצמי שלו נשלם. יש פה דו-שיח בין היתרונות והחסרונות של שני הצדדים. אני אדגים את זה במשפחה, כי במשפחה זה עוד יותר מובהק מהחברה. בסדר? והטענה היא כזאת. השונות בינינו מתבטאת בהרבה תחומים. בסדר? בין השאר, תחום מרכזי שהיא מתבטאת בו, זה נקודות חוזק ונקודות חולשה של כל אחד. בדרך כלל אנחנו נוטים להונות, לקטרג, לריב עם בת הזוג שלנו, על חסרונותיה שמייצרים תקלות בבית. ידעו? אומר הרב, הגישה לחסרונות של הצד השני, ושלך, וגם ליתרונות של שניכם, היא צריכה להיות אחרת לגמרי. אדם קודם כל צריך להיות ממוקד בחסרונות שלו. לא של אשתו. זה ההכרה בצד הגרעון שיש בעצמו. מדוע? כי כשאדם עובד בצורה הזאת, מתפתח הדינמיקה מאוד מעניינת. ככל שאתה ממוקד יותר בחסרונות שלך, אתה רואה יותר טוב את היתרונות של הצד השני. שימו לב לדוגמה ההפוכה, שאתה ממוקד כל הזמן בדפקטים של אחרים, אתה בטוח שאתה מושלם. אז זה עושה לך הנחה טובה בנפש, ואתה לא רואה את החסרונות שלך, כי כולם דפקטים. אז אתה ברור שאתה טוב. ואותו דבר המשוואה הפוכה. כשאתה עסוק בתיקון עצמך, הנה ניתן את ההגדרה הזאת בצורה יותר טובה, כשאתה עסוק בתיקון עצמך, כשאתה לא עסוק בלראות את השלילה באחרים, אלא עסוק בלתקן את עצמך, וזיהוי חסרונותיך והעבודה עליהם, באופן אוטומטי, בחוק הכלים השלובים, אתה רואה, יש לך גם פנאי נפשי, וגם עם יכולת יותר גבוהה לראות היתרונות של הצד השני. והיתרונות של הצד השני שאתה רואה, זה לא סתם אתה רואה אותם, אתה רואה אותם, כי זה התיקון בדיוק לחסרונות שלך שהתבוננת בהם ראשונים. מה שעל ידי החסרונות שלך, אתה רואה את היתרונות של הצד השני, זה בגלל שאתה צריך את היתרונות של הצד השני. לתיקון החסרונות שלך, ראיית חסרונותיך הראתה לך את היתרונות השני, כי זה מה שהחסרונות שלך צריכים כדי לתקן, וזה נמצא אצל השני ולא נמצא אצלך. הקדוש ברוך הוא שם את זה אצל השני. לא שם את זה אצלך, לא נתן לך עם החסרונות שלך את היתרונות לתקן, שם אותם אצל אשתך. איזה בסה. למה אני תלוי בה? מה אתה חושב שתעבוד עליו על הבית? עכשיו האגו של הגבר שבטוח שהוא יפה, מושלם, גבוה, עשיר, גבוה. מה פתאום הוא? האישה היא מכילה כזה? והיא מוכנה עליהן? זה עבודה מידותית, שכלית, נפשית, מאוד ברורה. העבודה על חסרונותיי משקפת לי באשתי את מה שיש לה את הדברים הטובים שיש לה כדי להעניק לי אותם. זה מה שפתחתי בו בהקדמה של השיעור. יש בחירה שכלית, למדה במדרשה הנכונה, מדקלם את הפסקאות הנכונות, מתלבשת כדבעי, שהיא יודעת לבשל, בדקתי את כל הפנקס שיש לי. לפעמים אני הולך לכל מיני פגישות, אני כבר לא צריך להיפגש את הפגישות, בכל מיני פגישות ניהוליות, עסקיות ואחרות, אני רואה את הזוגות שם בבתי מלון, כל מיני דברים כאלה, אתה רואה הם יושבים, אין להם פנקסים היד, אבל כל אחד עם פנקס. יאנו, היא הולכת רגע לשירותים, הוא מוציא את הפנקס, מסמן וי, זה יש, זה אין, זה יש, זה אין, יש. עכשיו, שהוא הולך לשירותים, היא מוציאה את הפנקס, גם אם זה לא פנקס פיזי, זה פנקס נפשי. אתה רואה על מה הוא חושב, על מה היא חושבת, שווה, לא שווה, מתאים, לא מתאים, יש לו, אין לו, זה יש, זה יש, מכונת כביסה בודקת את המדיח כלים והפוך. איך תצא מזה חתונה? יהיה ילד, מיקרו. הכל מהיר. כשהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, המשמעות היא בין השאר, לא רק זה, בין השאר, שהוא שם ביחד אנשים שיש בהם התאמה בין יתרונותיה לחסרונותיו, ובין יתרונותיו לחסרונותיה. אני מקווה שאמרתי טוב, אבל הבנתם. הבנתי את המשוואה. יופי. זה מדהים כמה זה מדויק. אם אתה רוצה לראות את זה. אם אתה לא רוצה לראות את זה, כל זמן תגיד לה, את כזאת ואת כזאת, ויגיד לך ילדים כאלה, וכל מה שאנחנו לא מצליחים, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת דיוק נפשי. כי אתה ישר עם עצמך, ואתה יודע להגיד, אני חלש בנקודה הזאת, ואתה רואה בונבון, הקדוש ברוך הוא סידר לך את זה, פאר אקסלנס, אתה בכלל לא חשבת על זה, לא היית מודע לזה, כי הנפש שלך עשתה את זה, לא השכל. בשכל הייתי עם הסרטים של המדרשה שלך. בנפש, הנפש שלך יודעת בדיוק מה היא צריכה, והיא מחפשת איפה היא לעשות, לא דאבל פארקינג, וואן פארקינג, אחד, ריברס, במקום, טייק. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אם היית מבין את זה, היית נותן ספרינט, לא הרוצה, סטריט מפה לכותל, מנשק את האבנים, מתפלל להשם, איזה זכות קיבלת. במה אתה עסוק? למה היא מאחרת לחתונה? למה אין מספיק אוכל? למה אתה מגיע מכון ואתה מוסר את הנפש על בניין התורה ועם ישראל, ואתה מקריב גם את הנזי, ואתה פה, ואתה גם נשאר פה בשיעור החמישי, מוסר את הנפש, סוף אתה מגיע הביתה, מה? לבן עם קרקרים. שאל שאלות הבנה, אחי. על מה אני שאל שאל הקרקרי? מה אני? יתרונותיו, חסרונותיה, חסרונותיו, יתרונותיה. יש איקס יתרונות שהקדוש ברוך הוא לא נתן לך אותם כדי לנקות את החסרונות שלך. הוא שם את זה אצל אשתך. והפוך. וזה מרכיב מאוד מרכזי בשונות. ותראו שאנחנו, בכל המריבות שלנו בבית, שהרווקים עתיד בלבלו, אין מריבות. הכל גן עדן, חבל לכם על הזמן. סתם אני אומר מריבות, זה הכוונה כאילו ויכוחים כאלה של בחורי שיבה, מאוד עדינים. הוא אומר לה את הכל בשפה כזאת כמובן, לא אוריד לך דאורייתא. ואם הוא מתפרץ עליה, אז הוא אומר, לא, תראי, פשוט... אחי, תגיד שזיהית את החסרונות שלה, ואתה כל הזמן מראה לה את כל הזה כדי לצאת בסדר. כדי שלא תצטרך להתמודד עם הפאולים שלך. מרכיב מרכזי בתוך השונות זה החסרונות. והשאלה, אם אתה מתמקד בחסרונות של השני כדי לנצח אותו, או שאתה ממוקד, כמו שלימדו אותנו פה בישיבה, בעבודת המידות שלך, לעבוד על החסרונות שלך. ואז כאילו בהפוך על הפוך אתה גם מרוויח מזה. כי החסרונות שלך, אתה ישר, עכשיו זה ההסבר, זה עומק ההסבר, כי אז כשאתה ממוקד בחסרונות שלך, אז אתה מחפש פתרונות, אתה מחפש את התיקון, ואז פתאום העיניים שלך נפתחות לראות, שהנה, התיקון אצלה. וואלה. עכשיו הועיל, ואתה לא תוקף אותה, ואתה לא כל הזמן מראה לה את החסרונות, אלא כל הזמן מקבל ממנה את היתרונות, היא פתוחה גם לקבל ממך. ולא להרגיש שאם היא תזהה את החסרונות שלה, ותבקש ממך עזרה, אז היא יצא חלשה. בינינו הרי את כולנו מגדלים פה בתחרות מטורפת. אתה נכנס לכיתה א', כיתה א' אתה כבר בתחרות.
בכיתה ב, 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 בכיתה ב, היא כבר בתחרות. מי הביאה חצאית כזאת, מי לבשה כזאת, מי התסרוקת ככה, מי ככה. וואלה, כיתה ד' זה כבר שם ירחם. לך לבית כנסת תראה. ילדות בכיתה ה' זה כבר תחרות אופנה. וילדים בכיתה ו' זה כבר השוואת תעודות. כולם בתחרות מטורפת. למה נכנסים הביתה מתחתים, איך לא תהיה תחרות? בדייטים הם בתחרות. כולם בתחרות מטורפת. אז במסגרת תחרות כזאת, למה שאני אהיה מספיק חזק כדי להגיד וואלה, זה הנקודה החלשה שלי. אני יודע שאת יכולה ל... מה פתאום? אני תשעי נצחו אותי? אני אצא החלש פה בבית? מה קרה? אז במקום להבין שהשונות היא נבנתה כי אתה צריך כנראה זה משהו שאין לך. והיא כנראה צריכה משהו שאין לה. וזה נמצא אצלך, וזה נמצא אצלה. איך? וואי, ימבה. ים. אני אתן לך דוגמם אצלנו בבית. הנה, ריא לייב, אחי, שיווק ישיר. מצולם. אנחנו שהיינו צעירים, היה לנו ויכוח, הוא קיים עד היום, רק הוא יותר מעודן, איך מנקים את הבית. מכירים את הדוגמה הזאת? מי שמע אותי מספר את זה? איך מנקים את הבית? אשתי מנקה את הבית כמו אישה טובה, אוספת החפצים, מרימה את הכיסאות, בסדר, נכון, זה וזה, ואז כאילו מטטים, ואז שוטפים. לא, סך בכובד אחרת. מרימים דברים עקרוניים, דברים גדולים, מיישרים קו וגורפים. גורפים, מגדירים נקודת כינוס, בסדר? מבינים את זה? קיצור דיני, נו, מורידים קו ודוחפים. מגיעים לנקודת ריכוז, מיון חפצים, קף אשפה, מרימים את מה שזה, בדרך מעיפים כל מיני דברים מיותרים לפח שהיא שומרת אותם, עזוב אותך. בסדר, גמרנו לגרוב. עכשיו, מה טוב בשיטה הזאת שלי? שכמובן היא השיטה היותר טובה. זה ברור. מה יותר טוב בשיטה הזאת? היותר טוב בשיטה הזאת, שאם אין זמן לטטא, אז עושים את הכל בשטיפה מההתחלה. לא שיטה יותר טובה, הרב יורם? נכון, אתם מבינים? אחרי זה הוא רואה את כל הבעיות בילדים שלי במורשה. הרבנו, תגיד להם, תגיד להם, זה... יא חביבי, לחנך אבא שילדים של אבא בעייתי, זה לא זה. אבל האמא, האמא נקודת כוח, באמת. בקיצור, חביבי, איזה להט נאורים היה בוויכוחים האלה, והסברים, ושיחות זוגיות, ועמיה. עזבו אתכם, חבר'ה, הכל חרטה. זה הכל בנפש. זה הכל בנפש. תלכו לכנס של בניין שלם, תראו אצל אשתי, המזלגות עומדים ככה בפתיחת הכנס. המזלגות. אני לא מדבר אתכם על השירותים שאפשר... נכון, הרב יורם? מה זה? זה הכל, זה סגנונות אישיים. סחבק, הוא ג'וחה. הולך הכל ככה באיזה, מתרסק על הסלעים וזה וזה. ואשתו, אלגן, מדויקת, קיבוצניקית, יודעת לעבוד, הכל צריך להיות מדויק וזה. ואיבה בבה וויכוחים, וכל אחד בטוח שכל האמת האלוקית אצלו, אלוקית. ואם אתה בחור ישיבה, אז אתה מגייס גם את הרב צוקרמן לעניין. אז היא עונה לך עם הרב קופרמן, כי והיום יש גם מדרשות, הם למדו, והיא גם למדה, אה, חביבי, איזה קשקושים וזיבולי מוח. זה הכל עניינים נפשיים, נפשיים. בבית, חברים, כמעט ואין ויכוחים אידיאולוגיים, זה הכל נפשי. אתה חותם על זה, הרב יורם? הרוב! 99% מהוויכוחים, והיא למדה במדרשה כזאת, והוא חסידות, וזה, ופה, וזה כן מוסרי ולא מוסרי, יאללה, סגבל בית המוח. אתה יש לך משהו, איזה טינה בנפש, יש לך איזה קושי נפשי, שימו אותו על השולחן ודברו עליו. דברו עליו. פעם אחר פעם שאתה יושב עם זוגות, תגלה את הדבר הזה. כל המילים, כל האידיאולוגיות הגדולות זה כסות לפער נפשי, לשונות נפשית, שלא רוצים לשים אותה על השולחן ולטפל בה. ואז מתהדרים בכל, כל אחד מגייס את הרבנים ואת אלוהים ואת הקדושה ואת הטהרה ואת הסיפורים מפה עד הודעה חדשה. כולל בעיות של צניעות, כולל בעיות של טהרה, כולל בעיות של כמעט הכל. שבעל ואישה מתחילים להתווכח אידיאולוגיות בבית, אני נכנס ללחץ קריזה עצבות. עצבות זה לא טוב, זה תאומה וזה. למה? כי הם מחרטטים. לא דבר, שום אידיאולוגיות עם לגרוף ככה ולהרים ככה, זה הבדלים נפשיים. תשתמשו בשון, בפער הזה, שאתה רואה שאתם מתווכחים באלת על לשטוף ככה או לשטוף ככה, תעצור, תעשה כוס קפה, קח איתו כוס מים, תגיד לעצמך, הטיטוע בית זה בכלל לא הסוגיה. זה חשף שונות נפשית, שאם אנחנו מתווכחים עליה בכל כך הרבה אלת, כנראה שזה השונות הזאת, כנראה שזה איתות, הלהט הזו, כנראה איתות שיש פה נקודה. בוא נמצא את הנקודה הזאת, ושם תראו בדיוק שפסיכי כמוני צריך פרפקציוניסטית כמו אשתי, ודייקנית כמו אשתי, צריכה איזה ג'וחה כמוני. למה היא צריכה ג'וחה כמוני? אני לא יודע, כדי לטפל בי, כדי להוציא את היכולות הטיפוליות שלה אל הפועל. אבל יש הסבר, הסבר נפשי. כי חתונה זה עניין נפשי. מורי ורבי, עטרת ראשי, הרב אברהם יהושע צוקרמן תמיד אומר, להתחתן זה נפש בנפש, אישיות באישיות. ככה שמעתי אותו אומר לפני איזה 18 שנה. זה מפגש של נפשות, אישויות שונות. ואני אומר, זה חיכוך, זה מפגש, זה... עכשיו, אם אתה נותן להיפגש, אם אתה נותן להיפגש, יהיה מפגש. יהיה קשה, אבל יהיה מפגש, יהיה הפריה, יהיה מפגש. אם לא, כל היום אתה אומר, את ככה ואת ככה ואת ככה ואת ככה ואת זה וזה, ותשתני ותיקח, וכן הלאה וכן הלאה. אז אתה גם לא מבין שהגאולה שלך נמצאת אצלה. ובהתאמה, הגאולה שלה נמצאת אצלך, ולכן הקדוש ברוך הוא שם אתכם ביחד. זה מזווק זיווגים. בסדר? לשתי האופציות האלה, להתרסק עליה, או לזהות שיש פה משהו אחר, ואצל המשהו האחר חונים המון דברים טובים, שונים ממני, כדי לתקן את הדברים השונים ממנה. בסדר? לשתי האופציות האלה קוראים במדרש השלישי, שלא נספיק ללמוד אותו, שעון מדויק? 5 דקות. לא, אני ב1:30, צריך לצאת הביתה. שיעורים, עניינים, תלהב מעצמך, כולם צוחקים וזה וזה, חבוב, יש דברים שקודמים לזה. זהו, זרקת את הילד שלי לכיתה השנייה, ואני לא יודע שביקן. אם הייתם יודעים איזה איסורי נפש יש לרב יורה מזה שאנחנו לא הורה ומורה ואיזה. בינינו, אני בא לאספת הורים שסוגרים את הדלת, מריצים דאגות. חברים, בסוף גם מדברים על הילד. אומרים לי, למה חצי שעה בפנים? אומרים, לא, דברים חשובים, חינוך ילדים. חברים, עד שאפשר לבוא לבקר חברים בכל העבודה, נותן שיעורים, הרצאות, עניינים, תקנים את כל העולם. ומה עם חברים? קצת חברים, מה? לא זכינו. טוב, יפה. רק שתדעו מה זכיתם שמלמד אתכם. אלה היו 60 שניות על הרב יורם וזה. מקור 3. תדע לא להזמין אותי בבם הבא, שאני עושה לך בושות. תמחקו גם את הסרט הזה. אמר רבי יחא, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, נלך במלאכי השרת. לא נאריך בניתוח המדרש הזה, נרוץ מהר אל הסוף. נמלך במלאכי השרת. אמר להם נעשה אדם, שאלו אותו מה טיבו, אמר להם חוכמתו מרובה משלכם. מה מתבטאת חוכמתו של האדם? הביא לפניהם את הבהמה, את החיה ואת העוף. ואני מתרגם את הכל, כבר לא מנתח את המדרש, מתרגם את זה לליבה. הציב לפניו את האחר. אמר להם, זה משמו, זהה לי את האחר, לא היו יודעים. המלאכים אין להם מקום בקיום שלהם למשהו אחר. הם מלאים ברצון השם, אין להם מקום לשום דבר אחר חוץ מהם. בגלל שהם דבוקים, הם לא אחר ביחס להשם, הם בלועים לגמרי ברצונו ועושים את רצונו, אז גם אין להם יכולת להכיר את האחר. זה חוזר לתיאוריה הנפשית שדיברנו מקודם. אם יש לך, אם עבדת על השונות עם ההורים שלך, אתה יכול לעשות את זה מול אשתך. אם הכרת במקומך מול השם, אתה יכול לתת מקום גם להורים שלך, לאשתך, לילדים שלך. בסדר? זה המקום. הכל הוא ביחס שלך עם השם. אבירם לפני אדם, אמר לו זה מה שמו. אמר זה שור, זה חמור, זה סוס, זה גמל. זיהוי האחר. ואתה מה שמך, זיהוי עצמי. אמר לו, אני נאה לי קרי אדם, שנבראתי מן האדמה, הוא מזהה את עצמו, והוא גם יודע לזהות את המקור שלו ברמה ראשונית. ואני משמי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, לך נכון להיקרא, א' ד' י' י', שאתה אדון לכל בריאותיך, ואתה המקור של הכל. זיהוי מקור האחר העליון. האחר האלוקי. בסדר? אמר רבי יחא, הפסקה עד כאן חלק ראשון של המדרש, הפסקה. אמר רבי יחא, אני השם הוא שמי, הוא שמי שקרא לי אדם הראשון. סיבוב נוסף, משפחתי, חזר והעבירם לפניו זוגות, את כל בעלי החיים. כי הם זה הטבע שלהם, בטבע שלהם הגיע הזמן, הם צריכים להזדווק כדי להמשיך את הקיום. זה קיומי להם, זה אינסטינקטיבי. אמר לה, כל יש בן זוג ולי אין בן זוג? למה לי אין בן זוג באופן אינסטינקטיבי, טבעי, לא בחירתי? אמר, ולאדם לא מצא עזר כנגדו, את מה? למה האדם שהוא הכי עליון, והכי יודע לזהות בשם לא קיבל את אשתו באופן טבעי? ולמה לא בראה לו תחילה? אלא צפה הקדוש ברוך הוא שהוא עתיד לקרוא עליה תגר. שנאמר, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי באוכל. אם היית מביא לי אישה יותר טובה, תאמין לי, הייתי בונה לך בית של תורה, חבל על הזמן. כל הבעיות, בגללה. לא כל הבעיות, הרוב. זה נקרא לקרוא עליה תגר. לפיכך לא נתנה לו, עד שטבעה בפיו. עד שאדם לא בחר ולהגיד, אני רוצה עזר כנגדי, אני רוצה אישה, לא נתן לו אותה הקדוש ברוך הוא. למה? כי המפגש עם השונות, עם האחרות, עם החסרונות, הוא לאדם שלא קורא בשם, הגדרה השנייה, גורמת לקרוא תיגר. אלה שתי האופציות. אופציה אחת, קריאת שם. לקרוא בשם זה לא לדעת שלאשתך קוראים חווה. זה לדעת מה זה חווה. חווה זה אומר יתרונות אלה, אלה, אלה ואלה, וגם חולשות אלה, אלה, אלה ואלה. ואני מסתכל על החולשות שלה כדי להוציא לפועל את היתרונות שלי ולתת לה אותה בלי, לתת לה אותם בלי לקבל שכר. ואני נעזר בה כדי לקבל. זה המשמעות שאדם וחווה, שחווה נבראה מבשרו של האדם. והיו לבשר אחד, זה לא רק עניין פיזי, בילד, כמו שרשי כותב. זה קומה ראשונה. הקומה השנייה זה ממש עם בשר אחד, כי היתרונות והחסרונות בסוף יוצרים מדבר אחד, נפשיות אחת שחייבת אחת השנייה כדי להתקיים. אם אתה כל היום נלחם בבא ובחסרונות שלה ובזה כדי להציב את עצמך, אתה קורא תגר לא רק עליה, על ריבונו של עולם. וכבר היה רבי שמעון ורבי אלעזר מהלך מבית גדור ודעתו זכה עליו שלמד תורה הרבה. ראה אותו אדם שהיה מכוער ביותר, אמר לו, שלום עליך מורי ורבי. אמר לו, אי כמה מכוער אדם זה, אמר לו, לך לאומן שעשאני ואמר לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. כיוון שידע בעצמו שטעה, ירד מנחמו ואמר לו, מחולי, אמר לו, אינני מוחה לך עד שתלך לאומן שעשאני ותאמר לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. שלא תגיעו שהאישה שלכם תגיד לכם את זה. כי כשאתה אומר לה את כזאת ואת זה, ואם רק היית מקשיבה לי, אתה אומר את זה בצורה עדינה, אתה לא אומר לה ים חוערת. אתה אומר לה, למדנו במוסר אביך, ש... כן? אני צריך ללכת. קריאת שם או קריאת תגר? קריאת תגר... זה להדגיש את החסרונות, להסתכל על השונות כדפקט, כי אני אחר, וכל הזמן להדגיש אותה ולנסות לשפץ את אשתך. ולתמרן אותה. ולהגיד המושגים שלהם לא זה. קריאת שם זה לזהות שהתחתנת עם אישה, התחתנת עם חווה. לחווה יש יתרונות. ואני מתמקד בהם ופתאום אני רואה, וואלה, זה עוזר לי. ואז היא אומרת לי, תעזור לי בזה וזה, ואני מעניק לה. ופתאום כל זמן אנחנו מתקדמים ורואים, וואלה, איך זה מתאים. איך השונות הזאת היא משלימה אחת השני. זה לקרוא שם בישראל. בסדר? הצלחה.